לפרחינה תויה, עם הצילי יבשות לאהבה, לחמה ולבנה, היא הדויה, ופנינים של כל חסד נעתה, דליבי יחנה, וחגישנה, כגן של עדנתיה, לליבי ירחנה, להגישן, כגן של עדנתיה, הוניתנו בך, לא תזכה כל בריאה, לעולם שכולו תורה. ידם רק מהמנדה להקם לראיית הים. הרתי עשים מפתחי, תבודה בדם ובסנגה. אין זכותם של טובי מעשי, לכלי להרע למען כל הבריאה. בואי הרתי עשים מפתחי, עבודה בדמה ובסנגה, תביאני זכותם של טובי מעשי, תכלי להרע למען כל הבריאה. בואי הרתי עשים מפתחי, עבודה בדמה ובסנגה, תביאני זכותם של טובי מעשי, לכלי להרע למען כל הבריאה. אז ערב טוב. אז השבוע עזבה אותנו יהודית היקרה. עזבה אותנו פיזית. עזבה את גופה. אבל לא עזבה אותנו. כי אנחנו יודעים שהתודעה ממשיכה. כשהגוף נגמר, זה לא סוף התודעה. וכמו שאמרתי בהלוויה, יהודית הייתה מבחינה רוחנית במקום מעולה. ככה שמקומה טוב. מקומה טוב. אנחנו עדיין יכולים לשלוח לה את ברכתנו, זה יהיה טוב. כמו שאלו מכם שהיו בהלוויה, שמעתם את ההנחיות. ליהודית הייתה דמות מאוד חזקה של למה. וזה המגן האולטימטיבי שיש לנו. ככה שהיא מוגנת, צריך להזכיר לה קצת, כי בברדו יכול להיות קצת בלבול. אז בתפילות שלנו, לשלוח לה את אהבתנו ואת איחולנו, לא כאלה תפילות שמנסות להחזיר אותה לפה, כי היא הלכה הלאה, היא המשיכה כבר. אז לא לנסות לכבול אותה לכאן, אלא לשלוח אותה למקום טוב, על ידי שפשוט מזכירים לה, לחילה למה, לחילה למה. לאדם שיש טוב, אנחנו נדבר על זה שבוע הבא. אחד היתרונות שלא נדבר עליו היום, אלא בשבוע הבא, זה שברגע שאנשים יוצרים יחס קרוב עם למה, תמיד יהיה להם למה. עד שיגיעו להערה, יהיה להם למה. הם לא יהיו בלי מורים. וזה יתרון מדהים, מדהים, וליהודית יש אותו. במסורת שלנו, הדרך לתמוך בה היא לאו דווקא להתעצב על זה שהלכה. זאת אומרת, קרמה יש לה את הדרך שלה, והיא עברה לשלב הבא של המסע הקרמי שלה. אין לנו מה לנסות לשנות קרמה, וממילא אין לנו את הכוח הזה, אבל להתעצב לאו דווקא תומך בה. מה שתומך בה זה אהבה שלנו, אהבה שהיא לא מותנית בכלום, התפילה למעבר טוב ולהמשך טוב. ולהפך, ככל שאנחנו יכולים לממש יותר את הדרמה בליבנו, ככה אנחנו יותר תומכים בה ובכל יצור. לאנשים שהיו מאוד קרובים אליה, אז בוודאי יש את הצער של פרידה. אין להכחיש אותו. אבל אולי לא לבלבל אותו. צער הפרידה עם צער. יש צער פרידה והוא לגיטימי, יש לו את המקום שלו וצריך לכבד את המקום הזה בליבנו. ויחד עם זה הכל מושלם. קרמה עובדת באופן מושלם. ובתוך זה יש מקום לצער כשמגיע צער, אבל זה לא שמשהו לא בסדר, הכל בסדר. אוקיי. כולל הצער. וככל שאנחנו יכולים לממש יותר את הדרמה בליבנו, ככה זה יותר תומך בה. וביטוי למימוש הדרמה בליבנו, אחד הביטויים למימוש הדרמה זה כמה אנחנו יותר שמחים. וזה משותף למסורת היהודית. כשאנחנו בהלוויה אומרים התגדל והתקדש, הלל, אומרים הלל, מה אומרים בהלוויה? הלל. שמחה, הודיה, הערכה לנס הזה שפוקד אותנו, שזכינו להיות חלק ממנו. זה הרוח שיכולה לתמוך בה הרבה. נעבור לשיעור. אז כמה מילים של הקדמה לפני שנמשיך עם היתרונות של ההתמסרות ללמה, שזה הנושא של הקורס הזה. אז יש את כל הנושא של, אנחנו אומרים, הלמה הוא שורש הדרך, אבל מעבר לזה, כשאנחנו מסתכלים בלמרים, זה הצד הראשון בלמרים של ג'טסון קאפה. כשאנחנו מסתכלים בלמרים של מאסטר קמלשילה, שזה סוג של למרים, שלבי המדיטציה זה סוג של למרים, הוא לא שם שם את הלמה במקום הראשון. והוא היה בדרך המהיינה, אז היה לו למה, מאסטר שנטה רקשיטה, והוא היה תלמיד מאוד מסור של הלמה שלו, אבל באופן מסורתי עד ג'טסון קאפה, בדרך כלל לא נהגו למנות את הצעד הזה כצעד ראשון, אלא יותר מאוחר. וגם הרבה מורים במערב לא עושים את זה, מתוך נימוקים של כאילו התלמידים במערב לא מוכנים כל כך לתרגולים למה, זה לא כל כך חלק בתרבות שלנו, אז בוא נכין קודם את האנשים, בוא נדבר איתם על ארבעה מיטות, בוא נדבר איתם על הסבל בסמסרה, בוא נעשה להם גועל נפש מסמסרה, ואז הם ירצו לחפש למה, ואז נלמד אותם על למה. אז זאת גישה אחת, וזאת גישה שמאוד מקובלת במערב, ואולי במסורות בודיסטיות אחרות, לא בדרך הגלוקפה ולא בדרך המהיינה הטיבטית. אנחנו למדנו בדרך ההיא, את הלימוד על הלמה בא הרבה יותר מאוחר, ומה שאני אישית ראיתי באופן מאוד ברור, שחבל, חבל. אני חושבת שהרבה אנשים נפגעו מזה שלא היה להם לימוד טוב על הלמה מיד בהתחלה. וזה היה חלק מהמיומנות המדהימה והגאונות של ג'טסון קאפה, שהוא שם את השלב הזה של המסירות ללמה מיד בהתחלה בלמרים שלו, עוד לפני שהוא מדבר על סמסרה ומוות והרעיות וקרמה וכל הנושאים של הלמרים. כדי שמלכתחילה נבין שההצלחה שלנו בדרך, מה שיכריע בין הצלחה ודרך שהיא אולי מקדמת אבל לא פורצת דרך, זה הלמה. זה הכל כמה נופל על היחס ללמה. אז ג'טסון קאפה שם את הנושא של ההתמסרות ללמה כראשון, ובלמרים הגדול שלו, בלמרים שמו, הוא עובר דרך השלבים שאנחנו עוברים עכשיו, של תיאור היתרונות של התמסרות ללמה, תיאור החסרונות שאם אין לנו למה, תיאור הבעיות שניתקל בהם אם כבר מצאנו למה, ויצרנו איתם קשר, אבל אנחנו עושים שגיאות ביחסים איתם, ואיך להתמסר ללמה במחשבה ובמעשה. אז אלה נושאים שג'טסון קאפה הקדיש להם הרבה בלמרים צ'מו. ואנחנו כאן לא כל כך מדברים על השגיאות והתייחסות לא נכונה עם הלמה, אנחנו מתנקדים עכשיו בצד של היתרונות שעושים את זה היטב, אבל בעתיד נלמד גם את הצד ההוא, הוא קצת פחות נעים לשמוע, אז אנחנו דוחים אותו קצת, אבל הוא מאוד חשוב לשמוע, כי אלה דברים קריטיים. כשכבר מוצאים למה, אם לא מוצאים למה, אז אנחנו צריכים לעשות את הקרמה כדי שנוכל למצוא למה. אם כבר מצאנו ואנחנו אז עושים שגיאות, זה הרי אסון. אז על ידי שהוא מלמד אותנו את הנושאים האלה ראשונים בלמרים, ג'טסון קאפה מונע מאיתנו את התהום הזאת שאליה אנחנו יכולים ליפול, אם נעשה את הדרך לא נכון. ככה שבעצם זה מתוך חמלתו הגדולה לתלמידים, הוא מסדר את הלימוד באופן הזה, ומונע מאיתנו שגיאות חמורות שאחר כך מאוד מאוד קשה לתקן אותן. לעומת זה, אם אנחנו מבינים את הנושא, את החשיבות של הלמה והחשיבות של הלמה להיות שורש דרכנו, זה אכן מאפשר לנו להשלים את הדרך בהצלחה. אז כאילו זה שני קצוות עצומים. זה או שאנחנו מסיימים את הדרך, משלימים אותה בהצלחה ומשיגים אושר נשגב של עבודה, או שאנחנו נופלים לתהום עמוקה. אז שני הדברים האלה מושגים, מלמדים ישר מהתחלה את הנושא הזה, ואם לא עושים שגיאות. כי אם אנחנו לא מבינים את החשיבות של ההתמסרות ללמה באופן נאות, זאת האמת, לא משנה כמה יסבירו לנו את כל חלקי הדרך, על קרמה, על מוות ועל הרעיות ועל משאבים והזדמנויות וכך הלאה, אנחנו נמשיך להתקל במכשולים בדרכנו. יהיו הפרעות בדרכנו ולפעמים הן גדולות ויהיה לנו קשה להשלים את הדרך, לא רק זה, אלא שיהיה לנו קשה לקבל את הברכה שנחוצה כדי לרכך את ליבנו ולפתוח אותו לדרמה, ולא רק להשאיר את זה ברמה של הבנה אינטלקטואלית, כי זה מה שקובע כמה ליבנו נפתח. אז בלי זה, גם אם לומדים ומתרגלים ומודדים, לא נוכל לפרוץ דרך. לא נוכל. אני לא אומרת שאין תובנות בדרך, יהיו, אבל הם לא יהיו כאלה שמעבירות אותנו מעבר. ולעומת זה, עם התרגול של הלמה, אז כל מה שאנחנו מבקשים בליבנו יתממש בצורה מדהימה, ויכול להתממש עוד בחיים אלה. אז מסיבה זאת, הלימוד הזה של ההתמסרות לידיד הטוב, הוא יותר חשוב מכל לימוד אחר שאנחנו עושים, כולל כל הטנטרה שנלמד. זה חלק מטנטרה בעצם. עכשיו, חשוב לא רק להבין את מה שאנחנו אומרים פה בשיעור, או שאתם קוראים, אלא כמובן למדות על זה. אז המדיטציות שהן באות בסוף השיעור, זה מסכם את הנקודות שעברנו עליהן בשיעור, ואני יודעת שיש בהן הרבה הרבה נקודות, וקשה לזכור בעל פה כל מה שהיה שם. זה האופי של המדיטציות בחומר הזה, לא תמיד יש לנו סוג כזה של מדיטציה טוב בחומר הזה. אני רוצה שתתרגלו לעבור על הנקודות השונות, ויש הרבה. אז אם אתם עושים את המדיטציה לא פעם, לא פעמיים, במשך הזמן, אתם כבר יכולים גם בלי הנחיה. אני מקווה שתזכרו את הנקודות. בסופו של דבר, כדי שהמדיטציות האלה יהיו אפקטיביות, וכדי שנוכל ליצור התייחסות נאותה ללמה, וכדי שנוכל ליצור מחשבה טהורה, תפיסה טהורה של הלמה, אנחנו צריכים בסופו של דבר ללמוד לראות בהם בודה. וכל הלימוד הזה מיועד לעזור לנו לפתח את התפיסה הזאת, ו בלעדיה לא קורה הרבה, ואיתה הכל יכול לקרות. אחת מנקודות המפתח בנושא הזה של לראות את הלמה כבודה, זה לא להתמקד במגרעות שאתם תופסים אצלם. גם אם מופיעות מגרעות, לזכור שזה השלכות שלכם, זה לא אומר שהם ככה, הם ריקים. ובנוסף, לא להתמקד בזה, לעשות מאמץ מודע, לא לתת את זה יותר מדי משקל, כי מחשבה זורעת קרמה ו כל זרע יפשיל, ויבואו עוד מחשבות מאותו סוג, ובסוף אנחנו מאבדים את הלמה. אז יש חשיבות גדולה לעצה הזאת. והבוטום ליין של הדיון הזה, בהקדמה, זה שהתשובה, אם שואלים, האם אני יכולה להשיג הערה, וכמה מהר אני יכולה להשיג הערה, התשובה נעוצה באיכות ההתמסרות שלי ללמה. עכשיו נחזור לנושא שלנו, של למנות את המעלות של התמסרות נאותה ללמה. בשיעור הראשון דיברנו על היתרון הראשון שהוא, זה מקרב אותנו להערה, ואז אמרנו יש שני חלקים, על ידי שאנחנו ממלאים את ההנחיה של הלמה, ועל ידי שאנחנו יוצרים בליבנו כבוד ללמה, זה כבר היה בשיעור השני. בשיעור השלישי שעבר, דיברנו על היתרון השני והשלישי, היתרון השני היה שאנחנו מנימים לכל הבודו על ידי שאנחנו נותנים כבוד ויחס נאות ללמה, ואנחנו מוגנים מפגיעה של כוחות שליליים, של מרה, של ידידים לא טובים וכך הלאה. אז במידה שאתם נתקלים בכאלה השפעות שמטלטלות אתכם ומקשות עליכם ומופיעות כמכשול אולי בדרך, אז יש לכם פה את התשובה. הקרמה שנוגדת את זה, זה לפתח עוד יותר את הראייה, את התפיסה הטהורה של הלמה ואת היחס הנאות ללמה. ולא לשפוט את עצמכם, אוקיי? זה תהליך. אל תחשבו, או, זה הופיע, אז אני לא עשיתי את זה נכון, אז אני לא בסדר, אז אין לי סיכוי. לא, זה תהליך אצל כל אחד, אוקיי? אז לא לרדת על עצמכם, פשוט לעשות מה שצריך, אוקיי? אנחנו עוברים למספר, היום זה מספר 4 ומספר 5. השיעור היום יש הרבה סיפורים, אז אני מקווה שלא נעריך אותו יותר מדי, אבל אחד יותר יפה מהשני, אז יהיה לי קשה לוותר עליהם. אז נראה כמה עיניים יעצמו, נראה. אז היתרון הרביעי, שהוא מדהים לגמרי, והוא אומר שהנגעים הרוחניים שלנו והמעשים הרעים שלנו יחדלו מעצמם באמצעות יחס נאות ללם. זה לא מדהים? הנגעים הרוחניים שלנו והמעשים הרעים שלנו יחדלו באופן אוטומטי מעצמם. לא תצטרכו לעשות את המלחמה שמסלו שנתידבה מתאר שם. זאת אומרת, תצטרכו, אבל זה יבוא הרבה יותר בקלות. הרבה יותר בקלות. ותחשבו כמה הנגעים מענים אותנו, כמה הם מענים את רוחנו ומפרים את שלוות נפשנו ומונעים את האושר שלנו. אז הנה, יש מפתח. זה אומר לנו, פאבון קרמפוצ'ה, כשהוא מונה בספרו מתנת השחרור, הוא מונה את זה, פאנצ'ין למה אומר את זה. כל המורים הגדולים אומרים את זה, שהיחס הנאות ללמה יביא להפחתה ובסופו של דבר לחיסול כל הנגעים הרוחניים וכל המעשים השליליים שצוברים לנו את הקרמה לסבול. זה כמובן בתנאי שאתם קרובים למורה. קרובים פיזית זה הכי טוב, קרובים בלבכם גם טוב. אז אדם שהוא מתרגל רציני בדרך ורוצה להשלים את הדרך, הוא מבין כמה הוא מלא נגעים רוחניים, הוא מבין כמה עבודה יש לו לעשות, ואז הוא בא ומחפש להיות על יד הלמה. עכשיו, כשהוא יבוא על יד הלמה, מה שהלמה באופן אוטומטי, בלי לחשוב הרבה עושה, זה לוחץ על כל הכפתורים. אוקיי? תשאלו את אלה שקרובים. לוחצים על כל הכפתורים. זה נהיה קשה, אבל זה מקדם את התלמיד הכי מהר. ואתם צריכים להיות מוכנים לקושי. צריכים להיות מוכנים לקושי, להבין את הריקות של הלמה, להבין למה באים ללמה. וכשמופיע הקושי, להיות כנים ולהסתכל שם. יש אנשים שמתקפלים והולכים, וזה הלב נשבר כשרואים את זה. כשהם סוף סוף התקרבו, עד שהתקרבו אי אפשר היה לעשות את העבודה הזאת. סוף סוף התקרבו, כדי למנוע את השגיאה הזאת של להתרחק שזה קשה, זה דורש כמובן את המסירות הבלתי מעוררת, שהיא באה כתוצאה מהעבודה שאתם עושים למשל כאן. כשאתם מבינים את הלימוד הזה ואת החשיבות שלו. עכשיו, מאוד נדיר שתלמיד זוכה בזכות לחיות עם המורה, לגור עם המורה. זה הכי מדהים, כי אז הוא 24 שעות ביממה מודרך. זה מחסל את הנגעים הכי מהר שאפשר. וכשאתם גרים עם מישהו, אתם לא יכולים, כשאנחנו פוגשים מישהו לפעמים, אז אנחנו נחמדים, אנחנו משתדלים להיות מנומסים לזה. כשאתם גרים עם מישהו, אתם לא יכולים לנצח להסתיר את הנגעים שלכם, נכון? במוקדם ומאוחר הם יעלו, משהו ילחץ. ואז יש לכם שם את המורה, הוא יגיב. הוא יגיב, הוא יעיר משהו, משהו יקרה, ואם יש לכם את הראייה התאורה של המורה, אז הבודה מדריך אתכם. עכשיו אתם מתחילים לעבוד עם זה. כן, וזה אחרת מאשר בדרך כלל קורה, הבוס צועק, אנחנו יכולים לך, well, הבוס זה לא דוגמה טובה כי אנחנו תלויים בהם למחיה, אבל מישהו אחר שאתם לא תלויים בהם צועק, אז אתם הולכים, מה אני צריכה אותו? אני אלך למקום אחר. אז דרושה כאן המסירות הזאת. הקרבה ללמה מאוד מאוד עוזרת לחסל את הנגעים, וזה קורה בכמה צורות. הדרך האחת היא על ידי לימוד פרונטלי. המורה נותן שיעור בכיתה, תלמידים יושבים. כשמורה יושב על כס המורה, ולא סתם במסורת שלנו אנחנו מגנדרים את הכס, עושים כס, ולפעמים עושים חופה, כדי לעזור לתלמידים לראות שם את המורה, את דמות המורה, וכשתלמידים יוצרים את דמות המורה בליבם, כל הבודות נכנסים דרך המורה ומגיעים אל התלמידים. רבים מכם מלמדים ואתם יכולים להעיד, גם אתם באופן לא צפוי לפעמים אומרים דברים, יוצאים מהפה דברים שאולי לא ידעתם שאתם אפילו יודעים, ומגיבים לתלמידים בצורה מיומנת. זה לא בגלל שאתם כאלה מוכשרים, זה גם, אבל זה בגלל האמון של התלמידים. האמון של התלמידים מעביר דרככם את הבודות. אתם יכולים למדוד את זה, אם אתם יושבים בשיעור ואין יותר מדי הערכה למורה, או שיש מעט תלמידים שמערכים את המורה והרוב יושבים שם ובוחנים אותו והם סקפטיים, וזה, השיעור לא יוצא כל כך טוב. וזה אותו מורה, זה אותו מורה, כי אין את התנאים שנוצרים כדי להעביר את הדרמה. אז כשהמורה יושב על כס הדרמה, והתלמידים אמורים לבקש, כמו שאנחנו עושים עם המנדלה, ואולי אפילו טקס קצת יותר ארוך, לבקש את הלימוד, כי התלמידים צריכים את זה, ליצור את ההתייחסות הנאותה, אז הם מקבלים את הבודה דרך המורה, בין אם המורה רוצה בזה או לא. זה כבר לא בחירה שלו. התלמידים מכריחים את הבודות לבוא אליהם דרך המורה. אז זה דרך אחת של לימוד פרונטלי שאתם מקבלים עם מורה. אם אתם מתייחסים אליהם באופן נאות, אתם מקבלים לימוד ישר מהבודה. אם לא, לא. וזה אותם המילים שיוצאות מהפה של המורה, תלמיד אחד יקבל ישר לימוד מהבודה, תלמיד אחר שלא כל כך מעריך או מכבד או רואה בצורה תאורה את המורה, יצא פושר מהשיעור, או שיצא אפילו ויגיד זה לא בשבילי. זה לגמרי פונקציה של איפה הלב של התלמיד. צורה אחרת שבה המורה עוזר לנו לחסל נגעים רוחניים, זה שאתם יודעים, אנחנו מקבלים לימוד על קרמה, על מעשים טובים ועל מעשים רעים ועל התוצאות של המעשים שלנו וכל זה. המורה יכול לעדן את הלימוד הזה בשביל התלמיד. הוא יכול לברור, כי יש אין ספור, יש המון נדרים, יש המון מעשים רעים שאנחנו יכולים לעשות, יש הרבה מעשים טובים שאנחנו יכולים לעשות. המורה יכול לכוון אותנו בצורה יעילה לדבר שיעבוד הכי נכון בשבילנו. יש דוגמה מקן רימפוצ'ה בתחילת דרכו בניו ג'רזי. הוא לימד על מילה רפה שהיה כזה יוגי מאוד מסור ומתקדם. והוא חי לו במערה, בהרים, אכל רק סרפד, אוני הירוק, הגוף של אוני הירוק. התלמיד הזה שמע את הלימוד, מאוד התרשם, נעלם לשלושה שבועות. הלך לגור ביער בניו ג'רזי. הוא ישב תחת עץ שלושה שבועות, וחזר אחרי שלושה שבועות, היה לו קר, הוא היה רעב. ובעלי רימפוצ'ה אמר, זה לא עבד כל כך טוב. רימפוצ'ה אמר, לא באת לשיעור השני? השיעור השני אמרתי שלתלמידי המערב זאת לא דרך כל כך מומלצת. יותר טוב להיות בדירה קטנה עם מקרר ועם רשתות נגד יתושים. התרגול יהיה יותר יעיל. זו דוגמה. מורה יכול לעדן בשבילנו את הלימוד ולהתאים לנו אותו. בטיבטית זה נקרא לנג דור. תגידו לנג דור. לנג זה לתרגל, מה לתרגל או מה ראוי. לעשות, ודור זה לזנוח, מה ראוי לזנוח. אז בקיצור הם אומרים, לנג דור, בעברית, מה יש לעשות ומה לא. אתם שומעים את כל הנדרים, ועדיין אתם לא תמיד יודעים מה לעשות, אם אני רוצה לתרום לדרמה או למורה שלי, אבל אני נשואה, ובן הזוג לא מעוניין בתרומה הזאת, מה עליי לעשות, וכך הלאה. אני לא יכולה לקחת כסף שהוא משותף, ולתרום אותו בלי להגיע ל... להסכמה, כי אז זה מעשה של גניבה. אני לא יכולה לא לתת ללמה שלי, כי זה מסכן אותי. אז מורה יכול לעדן אתכם שלא תצברו קרמה שלילית בדרך להערה, למשל. והסיבה שהם יכולים לעשות את זה, זה בגלל שהם עצמם כבר עשו את כל השגיאות שאתם עומדים לעשות. כי הם עשו את הדרך, והתנסו בה. אז יש להם את היכולת לעזור לכם. עכשיו, כשגרים עם הלמה, מי שממש גר עם הלמה, אז לא כל הזמן הלמה נותן הרצאות דרמה ולימוד דרמי, בדרך כלל זה שיחת חולין, שיחה יומיומית. אז הלימוד של הלמה בא בצורה אחרת. בגלל שלתלמיד יש ראייה של הלמה כלמה, אם היא תאורה, אז הסיכוי הוא שהוא יהיה יותר מאופק ויותר מרוסן בנוכחות הלמה. שהוא לא יעשה את כל הרכולות ואת כל השקרים ואת כל הדברים שאנחנו בדרך כלל עושים בלי לתת לעצמנו דין וחשבון על מה שאנחנו עושים. אז עצם הנוכחות בסביבת הלמה מרסנת אותנו. אז הלימוד ניתן באופן עקיף פשוט על ידי הנוכחות. אנחנו מרסנים את המיינד שלנו. יכולה לבוא פתאום הערה סתמית, שהיא אולי סתמית, אבל היא אולי פותחת לכם משהו, לתקן שאולי אחרת לא הייתם שמים לב, ולמה תעשו את זה? הם לפעמים לא הולכים לקונפרונטציה, אלא הם מעירים משהו שפותח לכם. לפעמים הלימוד בא מזה שאתם רואים איך הלמה מגיב למצבים מסוימים, ובצורה כזאת מועבר את הדרמה. ככה שהקרבה הפיזית היא מאוד מאוד עוצמתית, היא דרך מאוד חזקה להתקדם בדרמה, פשוט מסתכלים איך הלמה מתייחס למצבים. לא רק זה, אלא שכשתלמיד נמצא בקרבת למה, הוא יודע שלמה מסתכל עליו. אז הוא השתדל מאוד להיות טוב, אז הוא מתרגל את הנדרים שלו. העניין הזה של הריסון בנוכחות הלמה, קשור גם בשאלה ממי לקחת נדרים. אז יש תלמידים שרוצים לקחת את הנדרים מהלמה הכי גבוה, מההימלאיה. הרבה יותר עוצמתי לקחת אותם מלמה שקרוב אליכם, מלמה שיכול לראות אתכם איך אתם מתנהגים, כי זה מה שמרסן אתכם. הלמה שחי במרחק 3,000 קילומטר, אתם לא מרגישים כל כך את הכוח המרסן שלהם. ואנחנו כמובן, כמו שאמרתי, אנחנו רואים את הלמה כשאנחנו נמצאים בקרבתם. אנחנו רואים אותם איך הם מגיבים למצבים מסוימים. הלמה יפנים את הדרמה. ואנחנו קולטים את האופן שבו הם יפנימו את הדרמה, שאיך שזה מתבטא בהתנהגות שלהם. ואז אנחנו מפנימים את הדרמה בצורה כזאת עקיפה, לא רק ממה ששומעים בשיעור. וזה מאפשר לנגעים שלנו לפחות. בגלל שאנחנו מפנימים את הדרמה באופן הזה. עכשיו יש כאן ציטוט שפבונקה רמפוצ'ה מצטט מסוטרה שנקראת מערך הקנים. הזכרנו אותה כבר כמה פעמים, מערך הקנים. היא חלק מסוטרה בעצם הרבה יותר גדולה. ושם כתוב שמי שמונחה על ידי הידיד הטוב, יהיה לו קשה ליפול לשליטת הקרמה והמיינד הפרוע שלו. אדם שמונחה על ידי הידיד הטוב, זאת אומרת הלמה, לא יהיה כל כך בשליטת הקרמה שלו, כשאומרים פה קרמה זה שלילי, והמיינד הפרוע של המיינד הלא ממושמע, לא מעולב שלו. אז זה ציטוט קצר שפבונקה רמפוצ'ה מביא מהסוטרה הזאת. גישי מייקל הלך כמנהגו וחיפש את הסוטרה הזאת במנוע החיפוש שלו, והוציא משם את כל הלימוד הזה. אז הנה אני מקריאה לכם את זה בתרגום כזה חופשי קל. אדם שהולך בעקבות הידיד הטוב לא יהיה נשלט על ידי קרמה ותודעה פרועה. הבודיסטוות, כשאומרים פה בודיסטוות מתכוונים לתלמידים, שחיים בקרבת המורה לא יהיו מובסים על ידי הקרמה והנגעים הרוחניים. בזכות כוחו של המורה הם לא יובסו על ידי שדים, זאת אומרת כל מיני השפעות שליליות. כל סגולות הבודיסטווה יעלו ויסגסגו עבור הבודיסטווה המסתמכים על הבסיס של המורה. ועל כן חשוב להסתמך על הבסיס של המורה, משום שהמורה יתמודד בכל אותן הבעיות וגבר עליהן. אז יש לנו פה את העניין של להסתמך על הבסיס של המורה. המילה פה לבסיס זה מותן. זה משניין טנצול, זה אותו טן. שניין טנצול, שניין הידיד הטוב, צול, אופן, תן, אופן ההסתמכות על הידיד הטוב. ואנחנו דיברנו בזמנו מה זה התן הזה, המילה הקטנה הזאת, תן, היא טעונה במשמעויות שפירושה למצוא מורה, ליצור חיבור עם אותו מורה, להתנהג כיאות עם אותו מורה, ללמוד עם אותו מורה, להגיע להערה בהנחיית המורה. ועוד הרבה, מנינו את זה שם. אז כשפה כתוב להסתמך על הבסיס של המורה, המילה תן לבד היא בסיס. אז מדברים על זה, איך להסתמך על הבסיס של המורה. המורה יתגבר על הרגליו השליליים ויודע מה לעשות. הוא יודע מה טוב ומה רע. פעם גם הוא היה קצת משוגע. והיום כבר לא כל כך. הוא סילק את חשקת האי הבנה, ניתק את כבלי החשיבה השגויה. הוא עלה על הרכבת שעזבה את סבלה של סמסרה, הוא נפטר מן העולם הסובל. הוא ניתק את טבעת החנק של השדים, הוא עקר את סבלם של חיים, הוא השתחרר מעלתת הצינוק של בורות, הוא חצה את אוקיינוס הסבל, הוא חילץ את עצמו מן הבוץ של ביצת הסמסרה, הוא פנה מדרך הרע, ועל כן יש ביכולתם ללמדך את הדרך התאורה להערה בחסות המלאך שלך. אז זה הציטוט היותר ארוך מהסוטרה. אם יש לנו מערכת יחסים טובה עם המורה, שזה אומר מה אתם זוכרים? כבוד וחיבה ואהבה. אלה הגורמים שחייבים להיות שם. הדברים האחרים זה טוב שיהיו שם, אבל אלה חייבים להיות שם. הכבוד, החיבה ואהבה, יחס חיובי. כשיש לנו מערכת יחסים כזאת, קשה להתנסות בנגעים רוחניים בנוכחותם. כשאנחנו בסביבת המורה שלנו, זה מרגיש לנו כאילו שהם קוראים את המיינד שלנו, מה שהם עושים. אז אנחנו משתדלים לשלוט יותר במחשבות שלנו, מנסים לחייך. אז עצם המאמץ הזה מתרגל אותנו לרסן את הנגעים שלנו. לפעמים המאמץ שלא תבוא מחשבה רעה בנוכחות המורה בעצמו מביא מחשבה רעה. כמובן, התלמיד לומד מהדוגמה האישית של המורה. אז אם המורה עשה תפנית כמו שצריך, ולא רודף אחרי הבלי העולם, אז התלמידים מהר מאוד יאמצו גם את ההתייחסות הזאת. גם הם יפתחו הסתפקות במועט או סביעות רצון ממה שיש, גם הם לא ינהו אחרי 8 מחשבות ארציות, ובצורה כזאת, בגלל הקרבה למורה והחיקוי של המורה, בגלל שהמורה יפנים את הדברים האלה, אז התלמיד בהדרגה מפנים את הדברים האלה, ואז כל מה שהתלמיד מתרגל הופך לדרמה, בניגוד לניסיון לעשות דרמה, הופך לדרמה. אם התלמיד רואה את המורה עושה הרבה טוב, אז גם הם יפסיקו לבזבז את זמנם על הבלים ויעשו חסד, ולא יבלו הרבה זמן בלילוף אחרי ענות העולם הזה. אם המורה מקפיד על התנהגות מוסרית, כמובן זה יתמוך בתלמיד גם להקפיד על התנהגות מוסרית. תלמידים, בין אם הם רוצים או לא, באופן אוטומטי, הם יהיו כמו המורים שלהם. ללמה יש חמלה מפותחת, או בודיצ'יטה מפותחת, או אהבה גדולה, התלמידים יאמצו את הדברים האלה בחייהם. אז אנחנו אומרים הרבה דברים, אנחנו מונים הרבה דברים. אנחנו אחר כך נעשה עליהם מדיטציה. אני השתדלתי את הנקודות העיקריות לכלול במדיטציה. אז חשוב אחר כך לעשות את המדיטציות האלה. כדי להפנים את היתרון הזה, שהוא כל כך גדול, של ההתייחסות הנאותה ללמה. אז ההזמנה היא לתת לדברים, לשקוע בלבכם, לתת להם משקל, לקלוט את מלוא הכובד של היתרון הזה, שהיחס הנאות ללמה מחסל את הנגעים הרוחניים שלנו. אוטומטית מביא אותנו לאושר. ישירות מהלימוד של המורה, ומעצם הנוכחות של המורה. ומהתגובה של המורה למעשים שלנו. אז עד כאן היתרון הרביעי, שכל הנגעים הרוחניים שלנו הולכים ופוחתים מעצמם, בגלל היחס הנאות למורה והקרבה למורה. והיתרון החמישי משלים את הרביעי, הוא אומר שכל התובנות שלנו, של כל הרמות וכל הדרכים, יסגשגו. הלא רצוי ידח, ומה שאנחנו מחפשים יסגשג ונשיג את מה שאנחנו רוצים. אז גם זה יתרון מלהים, מין כמוהו. לא רק שהם יסגשגו וילבלבו, אלא שזה יקרה מעצמו. ופה יש דגש על זה. כי אנחנו יושבים, עושים מדיטציה על שלמות הנתינה, על שלמות המוסר, מה כן לעשות, מה לא לעשות. עד שאנחנו משיגים איזו טיפה של תובנה. תובנות יבואו מעצמם, אם אנחנו בקרבת המורה, ומשרתים אותם כיאות, עם תפיסה תאורה. הנה ציטוט שמופיע בכל הכתבים. הדרך המהירה ביותר להשיג תובנות, זה לעשות את מה שמנעים לתודעה הקדושה של המורה. וזה אומר, למלא את ההנחיה שלהם באופן מלא, בשלמותה. זה עונה על כל השאלות, מתי נגיע להרה, אם זה אפשרי. הנה התשובה, זה להנעים למורה. בעיקר על ידי מילוי נאות של ההנחיות שלהם, ויחס חיובי שמכבד ואוהב. אז כשאנשים מתלבטים איך אני אגיע ומה אני צריכה לעשות ומה אני צריכה לתרגל, הנה התשובה, זה המפתח, זה הדבר המהיר ביותר, זה הדרך המהירה ביותר. כל מתרגל שהשיג תובנות, השיג אותם באופן הזה. כל מתרגל שהשיג תובנות, המתכוונת תובנות עמוקות, את אלה של השלבים בדרך, השיג אותם על ידי שהיה להם מורה, בין בחיים אלה, בין בחיים קודמים, והם שרתו את המורה והתייחסו אליהם כיהוד. אין דרך אחרת, זאת הדרך. אומר לנו למה סופר עם פוצ'ב, ותבדקו אם הוא צודק. הוא אומר שאם אנחנו משרתים את הלמה הקייעות, וממלאים את ההנחיות שלהם באופן מלא וקייעות, זה מגדיל את התובנות שלנו שעה-שעה, דקה-דקה, שנייה-שנייה, וכל המכשולים שלנו באותו קצב מתוהרים. הסיבה שאנחנו עוד לא מוארים זה שלא ידענו לעשות את זה עד עכשיו. כי כבר היו לכם מורים, אחרת לא הייתם כאן. אבל עוד לא ידעתם לעשות את זה כמו שצריך. הנה ציטוט מלאמרים תמצית הנקטר, מה שכבר הזכרנו בעבר. כל התובנות של הדרכים והרמות נוצרות ומסגשגות. כל הדרמות הלבנות, זאת אומרת המעשים הטובים, מתפתחים באופן ספונטני, ואדם משיג עושר עצום בחיים האלה ובחיים הבאים, כתוצאה מהתרגול הנאות עם הלמה. הנה ציטוט מהסוטרה פראז'נה פרמיטה. התנאי לכך שנקלוט את המשמעות של שלמות החוכמה, זאת אומרת, נחווה ריקות, התנאי לכך תלוי אך ורק, זה כתוב בסוטרה של הפראז'נה פרמיטה, זה אפילו לא טנטרה, אך ורק בידיד הטוב. על ידי הסתמכות על הידיד הטוב, אנחנו משיגים את כל הרמות ואת כל השלבים. לג'צון קאפה יש תיאור דומה בעלם האנצ'מו. הוא אומר שכל התובנות יעלו יותר ויותר למי שרואה את הלמה כבודה, ומודע ליתרונות ולחסרונות של יחס נאות ללמה ויחס בלתי נאות ללמה. ואם אדם מבין שאם הוא יוצר מחשבה לא תאורה ביחס ללמה שלו, הוא עלול, אני קופסת לקורס הבא, הוא עלול להיבלט בגנום, או אם הוא ינהג באופן כזה, הוא יפגע בתובנות שלו להערה. כשאדם מבין את כל היתרונות ואת החסרונות וכל זה, ופועל בהתאם, התובנות שלו יזנקו, זה מה שאומר לנו ג'צון קאפה. עכשיו באים הרבה סיפורים, אז אני אתחיל את חלק, נראה כמה יהיה לכם כוח. יש הרבה סיפורים על למות שעשו את הדרך יפה בשירות ללמה שלהם. מתרגלים גדולים מן העבר ששירתו את המורים שלהם וזכו להצלחות גדולות. והסיפורים האלה באים לתת לנו השראה בתחילת דרכנו כדי שנהיה מונעים לעשות את הדברים נכון. אז יש פה דוגמה, סיפור שמצוטט על למה התשעה ועל התלמידים שלו. אתם יודעים, הוא היה מורה הודי גדול, שהוא זמן לטיבט, ובטיבט היו לו הרבה מאוד תלמידים, שמהם כמה היו מאוד קרובים אליו. אחד נקרא גונפאווה, וגונפאווה הוא היה מודד גדול. הוא ישב במערה ועשה מדיטציה לפי הנחיית הלמה, והוא היה כזה מודד רציני שבמקום שהוא יבוא ללמה לקבל לימוד, הלמה היה בא אליו כדי לא להפריע את המדיטציה שלו. הלמה היה בא אליו למערה ונותן לו שם לימוד ושהוא ימשיך לשבת במדיטציה. אז זה היה תלמיד אחד. תלמיד אחר, אנחנו מכירים דרום טומפה, ששרת את הלמה בכל דרך ובכל צורה, ותמיד דאג לארגן מה שצריך כדי לאפשר את הלימוד של הלמה וכך הלאה. הוא גם עסק הרבה בתרגום דברי הלמה, כי התשעה היה הודי, ולימד בסנסקריט. אז הוא היה השני. השלישי, שהיה גם מאוד קרוב, קראו לו אמה ג'אנג צ'וברמצ'ן. והוא היה הטבח של הטישה. והסיפור מספר, וזה סיפור מאוד מפורסם בספרות הטיבטית, סיפור מספר שאמה ג'אנג צ'וברמצ'ן, שהוא היה טבח, טבח זה גם עוזר אישי, משרת אישי, הוא כל הזמן שרת את הלמה, והוא היה מאוד מודאג שאין לו זמן לעשות מדיטציה ואין לו זמן לעשות ריטריט, כי הוא כל הזמן עסוק בבישול ובשירות הלמה, ובישול אז זה לא היה להדליק את הגז, זה היה צריך להביא את העצים ולהדליק אש, זה היה עבודה. אז הוא היה מאוד מודאג, והוא בא לדום טומפה, אמר, אני מאוד דואג, איך אני אתקדם בדרך? ודום טומפה אמר לו, אני אין לי שום מחשבה אחרת בראש מלבד לשרת את למה עתישה. ואז זה סיפק את אמה ג'אנג צ'וברמצ'ן והוא נרגע. אבל אז הגיע יום שגונטאווה שישב בו שמה במערה ועשה כל זמן מדיטציה, הוא אומר, אני בטח התקדמתי הרבה יותר מדום טומפה ואמה ג'אנג צ'וברמצ'ן, כי אני עושה את התרגול והם רק מסתובבים כל הזמן, עסוקים כל הזמן. אז אין ספק שלי יש יותר תובנות. והסיפור אומר שלמה עתישה שהיה לו יכולות לקרוא מחשבות מרחוק, קרא את המחשבות שלו, ואז הוא קרא לשלושתם אליו, לשלושת התלמידים, הושיב אותם לפניו, ובדק את המיינד שלהם עם היכולות החושיות שלו, ואז הוא ראה שהרמה של דום טומפה הרבה יותר גבוהה מזו של גונטאווה. דום טומפה היה משרת, הוא דאג כל הזמן לאפשר את הלימוד של הלמה. אבל גם הטבח היה יותר מתקדם ברמה הרוחנית שלו מגונטאווה שישב כל הזמן במערה. והסיבה שנותנים לנו לעמוד זה בגלל שדום טומפה וגם הטבח היו כל כך עסוקים בשירות הלמה כל הזמן. זה תהר מכשולים מתודעתם. בגלל שהשירות גם לא היה פשוט, היה צריך להתגבר על הרבה מכשולים והרבה קשיים. וההתמודדות הזאת עם הקשיים, בלי לסגת לאחור, להישאר שמה עם הקושי ולעשות מה שצריך, זה תהר הרבה מכשולים מתודעתם. וזה כל מה שאנחנו צריכים. ברגע שאנחנו מתארים את המכשולים האלה, יש לנו טבע הבודה. זה כבר שם. הסיבה שאנחנו לא במגע זה בגלל המכשולים שיש לנו. והשירות המסור הזה, זה לא סתם שירות, זה היה שירות מאוד מסור ללמה. תהר אותה מאוד מהר. וכשעושים את זה, מתקדמים מאוד מהר. והמסקנה היא שמידת ההתקדמות שלנו בדרך היא פונקציה ישירה של היחס הזה שלנו ללמה. ובלי זה לא קורים דברים משמעותיים. גונטאווה ישב במערה והוא מאוד התאמץ על המדיטציה שלו. אבל לא היה לו את הקרמה הזאת שמתהרת את המכשולים. וזאת הסיבה שאלו שמתקדמים הכי מהר הם אלו שמבינים את הערך של השירות ללמה. כי בסופו של דבר, בסופו של דבר, הכל רץ על קרמה. הכל רץ על קרמה. אין שום דבר שמופיע בעולמי שהוא לא הפשבה של זרעים קרמים שאני שתלתי. אני לא יכולה לשמוע במיינד שלי שום דבר שהוא לא הפשבה קרמית. לא יכול להופיע בחיי שום דבר שהוא לא הפשבה של זרעים קרמים שאני זרעתי. ואם לא זרעתי, לא יפשיב. ואם זרעתי, חייב להפשיל, וזה הדבר היחיד שאני יכולה לחוות. זה תוצאות הזרעים שזרעתי. ולא שום דבר אחר. סיפור שמשלים את הסיפור הזה, זה שוב על דרום טומפה. לפני שהטישה בא להודו, לדרום טומפה היה מורה אחר, שנקרא למה סצון. וזה היה בחבל ארץ אחר, בתוך טיבט, במקום אחר. אזור שנקרא קאם. ודום טומפה היה עוזר של הלמה שלו, של למה סצון, שאותו שרת במשך זמן רב. והוא גם למד אצלו דרמה וגם תרגל דרמה. והוא בא ללמה עתישה ושאל אותו, מה הדבר הכי טוב שאני כמתרגל עשיתי בתרגול הדרמה שלי? אז עתישה אמר לו, בוא תספר לי מה היה בינך ובין למה סצון, איך זה היה שם. אז הוא מתאר לו, בלילה אני הייתי שומר על העדר שלו. אני חמוש, והייתי שומר שלא יגנבו, שלא יטרפו את החיות. במשך היום עשיתי המון דברים אחרים. אני הדלקתי את האש, כשאשתו של הלמה הייתה צריכה לחלוב את היקים, אז אני קראתי על ארבע כדי שהיא תשב עליי, כדי שהיא תוכל לחלוב אותה. כל בוקר הוא אומר, הייתי מנקה את המטבח, מוציא את האפר מהאש, בידיי תביתי חוטים, בו בזמן ברגליי לשתי את הבצק. יש לו עוד תיאור. בקיצור, הוא כל הזמן היה בשירות. הוא היה כל הזמן בשירות. הוא אומר, הרבה שנים עבדתי ככה. עשיתי הרבה דברים בו זמנית. ואחרי זה למדתי שאמר לו, מכל הדברים שלמדת אצל הלמה הקודם שלך, הדבר היחיד שהיה דרמה של ממש, היה השירות שלך ללמה שלך. בזכות זה אתה כאן. אפילו מההיסטוריה הקצרה שהייתה לנו, עם קן רמפוצ'ה יכולנו לראות, וקן רמפוצ'ה היו מאות תלמידים שבאו והלכו. אבל היה גשם מייקל שנשאר שם, הוא היה טבח, הנהג והבנאי ומה לא. והיה ארט, שגם שרת אותו באמונה, עשה את הכביסה וכוח הלאה. הם השניים שלמדו לקרוא היטב את הכתבים, הם השניים שלמדו אותנו, ולא כל האחרים. שבאו והלכו ותרגלו אולי, אבל השירות ייחד את שני אלה מכל האחרים. בגדול. ולאורך זמן, זה לא עניין קטן, זה לאורך זמן ובמסירות. עכשיו, בבונקה רימפוצ'ה נכנס לנושא של מתן הכבוד ללמה. ופה אתם זוכרים את המעמד שבו ניתן הלימוד. בבונקה רימפוצ'ה לא כתב ספר, הוא נתן לימוד ונרשם אחר כך על ידי דריג'ן רימפוצ'ה. הלימוד הוא נתן לקהל טיבטי ולאסה. ובין הטיבטים, באותה תקופה אני מאמינה שגם היום, יש הרבה למות מפורסמים שנחשבים טולקו, גלגול של למות קודמים, וכשמופיע כזה טולקו, אז מקובל לתת להם הרבה כבוד ומנחות, ואנשים באים לשמוע אותם וכך הלאה. אז בבונקה רימפוצ'ה שמדבר על הקהל הטיבטי שלו אומר, אנשים חושבים שאת אלה, את כל הלמות הקדושים הגדולים והטולקו, את אלה צריך לכבד. ואת אלה שמלמדים אותם במנזר שלהם קרוא וכתוב, את אלה לא כל כך צריך לכבד. זאת שגיאה גסה, הוא אומר. החלק הכי חשוב ששן ינתן צול, זה עם הלמה שמלמד אותך ישירות. זה שמלמד אותך ישירות, איתו אתה צובר את החסד. לא עם למה שבא לבקר, למה קדוש שבא לבקר מרקום רחוק. זה לא שלא צריך לכבד את אלה. אבל אתיקה הכבוד וההחשבה והערכה זה למה שמלמד אותך ישירות, שם החסד נצפה עם האדם הזה. זה אדם שעוזר לך ישירות, איתו אתה צובר את החסד. ואפשר להשוות את זה, כאילו המפגש היומיומי עם הלמה שמלמד אותנו ישירות, זה כמו קרינה בעוצמה נמוכה. שם יש מאור גדול מגיע יום אחד והולך. פה זה כמו קרינה בעוצמה נמוכה, היא נצברת. לא חייבת להיות נמוכה דרך אגב. העניין הוא שכשאנחנו נשארים עם מורה כל הזמן, אז אנחנו מתרגלים למצב. הוא הופך לעניין של שגרה. כן, ברור. אנחנו נבוא לעולם והמורה יישב שם. ואנחנו לא מודעים לנס שקורה בחיינו, ועד כמה זה דבר יוצא דופן ומדהים בחיינו. אנחנו שוכחים את זה, כי הם נראים כמו אדם רגיל, ואנחנו מתרגלים לנוכחות שלהם. אבל האדם הזה בשבילנו, האדם שמלמד אותי ישירות, הוא הבודה שבא להוציא אותי מסבל. אז חשוב שנבין את זה ושלא נתרגל במרכאות כולות ללמה שלנו. נתרגל במובן של להפוך את זה לעניין של שגרה. שלא נפסיק לראות את הנס. עכשיו יש רשימה של יכולות שמתפתחות כתוצאה מזה שאנחנו משרתים היטב את הלמה. כי אנחנו ביתרון החמישי, שמדבר על התובנות שלנו שמשגשגות ועל היכולות שמתפתחות אצלנו כתוצאה מיחס נאות ללמה. אז איזה דברים יכולים להתפתח? אז אחד זה הנושא של כוחות אלחושיים. אז הנה סיפור שאולי כבר סיפרנו, והוא מופיע כמה פעמים בספרות בכמה גרסאות שונות. הוא סיפור על שוב על התישה ועל דום טומפה. התישה באחרית ימיו נהיה מאוד חולה, ואיבד את השליטה בצרכים שלו. ודום טומפה שהייתה לו אמונה מאוד חזקה בלמה והוא אבו בודה, וכיבד אותו בצורה מדהימה, הוא לא ראה בזה שום דבר דוחה, זה היה משהו של הבודה. אז הוא אסף את הצועה בידה וניקה בלי שום תחושה של גועל נפש, להפך, זה היה בשבילו זכות וכבוד. ונאמר שבכוח המעשים האלה הוא פיתח את היכולת לקרוא מחשבות של כל היצורים ברדיוס, מרחק שעית יכול לעוף במשך 18 ימים. אז זה חוזר שוב לנקודה שהזכרנו קודם, שהחסד שאנחנו צוברים עם הלמה זה לא רק ממה שהלמה מלמד אותנו בכיתה, אלא מהחסד שאנחנו צוברים על ידי השירות ללמה. וזה לפעמים עוד יותר ממה שאנחנו שומעים מהם בשיעור. על דום טומפה מסופר שהוא שירת את למה התישה במשך 17 שנה, ומהיום שפגש את התישה, לעולם לא השאיר אותה בחושך, לא היה חשמל, כן? היה צריך להדליק מנורות. כל ערב הגיש לו מנורה, הביא מנורה לחדר של התישה. מסופר שיום אחד ליכולת פתאום לקרוא את המחשבות, זה קרה באופן פתאומי. וזה קורה בגלל שהוא תיהר מכשולים מתודעתו, וזה האופן שבו הוא התמסר למורה שלו, גם כשהיה קשה. אז זה דבר אחד. דבר שני שגם כן מומחש בסיפור של דום טומפה, שהיה כזה תלמיד נאמן ומדהים למעטישה, זה שאחר כך הוא עצמו נהיה למה מאוד גדול, ובתקופתו הוא היה למה הכי מפורסם והכי ידוע בכל טיבט. ואנחנו שומעים עליו, זה כבר 900 שנה שהוא לא חי, ואנחנו עדיין מדברים עליו. הוא עדיין משפיע על המיין שלנו, הסיפורים עליו משפיעים עדיין על המיין שלנו. אז פה אנחנו נכנסים ליכולת להשפיע על אנשים אחרים, להביא את הדרמה לאנשים אחרים. היכולת להביא דרמה למספרים גדולים של אנשים היא תוצאה ישירה מהתרגול שלנו של שירות לדמה. למה זה? מה זה הקרמה הזאת? כשאנחנו משרתים את הלמה שלנו, בין אם זה לאפשר לימוד, בין אם זה לשרת אותם במטבח, כל מה שאנחנו משרתים את הלמה מאפשר להם ללמד יותר, להפיץ את הדרמה, להביא אותה ליותר יצורים. כל סוג של שירות, זה לא חייב להיות ישירות ולעזור בארגון השיעור, זה יכול להיות שירות אישי, ברמה אישית ללמה. אז כשאני מתרגלת דרמה, למה אני מתרגלת דרמה? מתרגלת דרמה כי אני רוצה להגיע להארה, כי אני רוצה לעזור לכל היצורים הסובלים, נכון? אז האחריות שלי בתרגול שלי היא לא רק על עצמי, היא גם על כל היצורים. זה הדרך של המעיינה. ואני רוצה להביא את הדרמה לכמה שיותר יצורים, זה חלק מהמוטיבציה שלי. ואז כל מעשה שתומך בהבאת הדרמה צובר בשבילי הרבה חסד. כל מעשה שמאפשר להביא דרמה לציבורים יותר גדולים של אנשים צובר בשבילי הרבה חסד, וזורע את הזרעים כדי שאני אוכל ליצור את היכולת בעצמי ללמד דרמה לכמה שיותר אנשים. אז בעקיפין, כל שירות שאנחנו נותנים ללמה מייצר את הקרמה הזאת, מייצר את הקרמה שתאפשר לי להביא את הדרמה לכמה שיותר אנשים ותקרב אותי להארה ואותם. ככה שזאת עוד סיבה למה השירות הוא כל כך מדהים, ולמה התוצאות שלו יהיו כל כך מדהימות. הבודה בחסדו הרב, כשהוא רואה אותנו היצורים, והוא רואה אותנו סובלים, הוא רוצה ללמד אותנו דרמה, והוא רוצה לאפשר לנו לחסל את סבלנו כמה שיותר מהר. וכמובן, זה נעשה על ידי תיהום מחשבים וצבירת חסד. אז הבודה תיאר רשימה של מעשים שצוברים חסד הכי מהר בשבילנו. כי אנחנו זקוקים לרשימה הזאת כאוויר לנשימה, כי אנחנו סובלים כדי לקצר את הסבל שלנו. אז יש שתי קבוצות של מעשים. קבוצה אחת של מעשים שצוברים חסד מדהים, זה כל מה שקשור בצד החומרי של תמיכה בדרמה. זה כמו הקמת מרכזי דרמה, כמו שהיה לכם ההזדמנות היוצאת דופן לצבור, לתמוך במרכזי דרמה קיימים, לאפשר לימוד דרמה בבית שלכם למשל, לעזור לתלמידי דרמה, לספק את הצרכים של תלמידי דרמה, לתמוך באנשים שיושבים ברטריט, שצוברת אותו חסד כמו מי שעושה את הריטריט. אז כל דבר כזה שאנחנו עושים צובר בשבילנו הרבה חסד. כל פעם שאנחנו תומכים בדרמה באיזושהי צורה, כל מי שאחר כך נהנה מהדרמה הזאת, החסד הזה חוזר אלינו. זה פרה שחולבת לנצח. אז זה סט אחד של מעשים, ואני לא נותנת פה את כל הרשימות, אבל אתם מבינים את הרוח. קבוצה אחת של מעשים שצוברים בשבילנו כמה מדהימה. הקבוצה השנייה שהבודה מנה של מעשים שצוברים כמה מדהימה, נעשית ברמה המנטלית. ופה אנחנו חוזרים לדוגמה המדהימה של דרום טומפה והשירות שלו ללמה שלו, היחס ללמה, ההתייחסות הפנימית שיש לנו ללמה שלנו, היא עצמה צוברת בשבילנו חסד. הראייה התאורה של הלמה, ואפילו ההתכוונות, שלא לדבר על העשייה, ההתכוונות והמוטיבציה לתמוך בלמה ולאפשר את המעשה של הלמה, של הפצת הדרמה, היא עצמה יוצרת חסד מדהים. אם אתם מסתכלים איך אני אצבור חסד, איך אני אצא מסמסרה, אלה הקבוצות הכי עוצמתיות של מעשים. זה לא שלא צריך לעשות חסד אחר, צריך. אבל אם רוצים לעשות את זה מהר, עם החמלה שלנו גדולה, זאת הדרך המהירה, ככה אמר הבודה. והדוגמה של דרום טומפה זה בגלל שהוא שרת את הלמה שלו בצורה כל כך יוצאת דופן, שמו יצא למרחוק במשך דורות אחרי זה. וממשיך להשפיע עלינו. אותו דבר נכון לגבי למה התשע עצמו, גם הוא שרת את מוריו עוד קודם, וזה מה שאפשר לדרמה של המעטישה להגיע אלינו. ולהשפיע על כל כך הרבה אנשים למשך כל כך הרבה דורות.
לפרחים עדויה עם הצילי יבשות לארבע לחמה ולבנה היא עדויה ופנינים של כל חסד נעתה בליבי יחנה וחגישנה כגן של נעתה בליבי יחנה הגישן כגן של עדנתיה הום ייתנו בך לא תזכה כל בריאה לעולם שכולו תורה ידענו רק נמד